ואני זוכר שרבין אז היה נסער ביותר בישיבת הכנסת, ואמר דברים קשים מאוד לביבי. אבל על ביבי זה לא עשה שום רושם, שהוא מלכתחילה היה בעד ההסתה הזאת, הוא ליבת ההסתה הזאת, הוא טיפח את ההסתה הזאת. האם ביבי העלה בדעתו שזה יביא לרצח? אני רוצה להאמין שלא, אני רוצה להאמין שלא, אבל זה לא מוריד מאחריותו לתוצאות של ההסתה שהוא עמד בראשה. ביבי נתניהו הוא סכסכן בעל הבנה שהייתי אומר מייצגת איזה סוג של ערכים פשיסטיים, שבהם הצרכים האישיים שלו, השאיפות שלו, הם בעצם הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר.
אהוד אולמרט, מר אהוד אולמרט לשעבר, ראש הממשלה, שר בכמה וכמה משרדים, ראש עיריית ירושלים, והיום אורח בפודקאסט שלי, בפודקאסט על הדרך. שלום אדוני, מה שלומך?
תודה רבה, נעימות.
גם לי, גם לי. אנחנו לא מכירים אישית, אני אגיד, למרות שאני הייתי עיתונאי ואתה היית בעשייה הפוליטית במשך הרבה מאוד שנים, וחלק מהשנים היו השיקו, אבל אני הייתי יותר עורך ויותר רכז ופחות בתחום של הכתבות המדינית פוליטית, אבל כמובן מי שנמצא בספרות האלה של המקצוע ושל הגיל מכיר. אז אני יכול להגיד שאני מכיר אותך מרחוק הרבה מאוד שנים, ואני יכול להגיד גם שהתרשמתי מהתמורות שחלפו מאז שאני זוכר את השם אהוד אולמרט, כל רשימת המפלגות הימניות ונקרא להם ליברליות שאיתם התחלת ואליהם התגלגלת לאהוד אולמרט של היום, המפוקח, טיפה יותר מפויס, תקן אותי אם אני טועה, אבל הרבה יותר רואה את העולם בצבעים אחרים לגמרי ממה שהוא ראה בעבר. אני מדייק בתיאור הזה או שיש לך כמה הערות?
האמת היא שיש איזושהי התרשמות או איזושהי אמירה לגבי ההיסטוריה הפוליטית שלי, שיש במידה מסוימת של הפרזה. אני הייתי כל חיי חבר ברשימה אחת בכנסת, שנקראת הליכוד. פעם אחת בלבד רצתי ברשימה אחרת שאני הייתי בין מקימיה, זו הייתה רשימת קדימה. כלומר, אני, הליכוד היה איחוד של כל מיני רשימות.
המרכז החופשי, הליברלים, המרכז העצמאי וכן.
כן, אבל זה היה זה. אז אני באתי מהמרכז החופשי לתוך הליכוד, והייתי בין מקימי הליכוד ב-1973. אני חושב שנותרתי היום אחד מאולי שלושת האנשים היחידים שחתמו ב-1973, זה כמעט 50 שנה, על אמנת הקמת הליכוד, שעדיין נותרו בחיים. אני חושב, אני לא יודע על יותר, אבל אני יודע על דוד לוי, ואני חושב על יורם ארידור, ואני. אני לא יודע על אחרים. עכשיו, כל השנים שרצתי לכנסת, הייתי, נבחרתי לכנסת 9 פעמים נבחרתי, ברשימת הליכוד. כשרצתי לראשות עיריית ירושלים, לא רצתי כאיש ליכוד, אלא הקמתי רשימה עצמאית שנקראת ירושלים מאוחדת, אבל הייתי מזוהה באופן טבעי, הייתי חבר כנסת של הליכוד בעת שרצתי, כשהיה ברור שאני ליכוד. בכנסת ב-2006 רצתי בראש רשימת קדימה. אז בקיצור, ההיסטוריה המפלגתית שלי היא פחות סוערת, אבל מה שנכון זה שחלו אצלי שינויים מאוד משמעותיים בראייה של סדרי העדיפויות המדיניים ואיך מדינת ישראל צריכה להתנהל בנושאים האלה, וזה חל גם לגבי ירושלים. פה חלו אצלי שינויים מאוד משמעותיים במשך השנים.
אם יש משהו אחד שאני שמתי לב אליו מעבר לזה שבאמת התחל ברכז החופשי ומאז רק ליכוד עד אותן בחירות של 2006 קדימה, אז אני אגיד ככה, עברתי 3 או 4 פעמים, באמת בדקדקנות, וגיליתי דבר אחד שהדהים אותי לגמרי. כי כשאני מדבר, אני תכף ארמוז ואני אגיד בדיוק למה אני מתכוון, כשאני מדבר עם אנשים שיהיו במערכת הפוליטית ב-30 שנים האחרונות, שבעיניי זה 30 שנים, אני לא סתם אומר 30 שנה, כי האדם שעליו אני מכוון, אליו אני מכוון חזר או הפציע בחיינו ב-1990-91, אני מתכוון כמובן לבנימין נתניהו, חזר מארצות הברית מהאום, ואם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, נדמה לי שאתה בין הבודדים בתוך המערכת בכל השנים האלה של שלטון הימין, אפילו נקרא לזה ככה, שלא כהן תחת בנימין נתניהו כראש ממשלה. אני צודק בעניין הזה?
חלוטין.
יפה. עכשיו אני אשאל שוב, האם זה מקרי או ככה יצא, או שבדיעבד אתה חושב שזה לא לגמרי המקרי?
לא, תראה. אני הייתי... על ביבי הרי אפשר לספר אגדות בלי סוף. שחלקן נשמעות כמו פנטזיות, אבל זה המציאות. ביבי נבחר לכהן כראש הליכוד בראשית 1993. זה היה אחרי שהפסדנו בבחירות באמצע 92, שמיר התפטר מראשות הליכוד, וביבי נתניהו התמודד, אישה ארנס ומול בני בגין נדמה לי ומול דוד לוי, ביבי נבחר לראש הליכוד. אני החלטתי ב-93 להתמודד על ראשות עיריית ירושלים וניצחתי אז את טדי קולק, זה היה די מפתיע, לא היה צפוי, כולם חשבו.
כן, הניצחון, אני חייב להזכיר, זה היה ניצחון מהדהד, זה היה ניצחון בהפרש גדול, ובדיעבד אמרו כנראה שבאמת הגיע זמנו של קולק, ואתה יודע מה, אפילו טיפה ככה באו אליך בטענה, למה אתה משפיל אותו בהכל, אבל כנראה שמה שנקרא, it was about time.
האמת, לא, התעמולה שלי בבחירות נגד קולק הייתה, אוהבים את טדי, מצביעים אהוד, ככה שאני לא פגעתי בו, אני חושב ש... כיוון המרושע היה יותר של האנשים שלו כלפיי, אבל נעזוב את זה. כשאני הייתי ראש עיריית ירושלים, הבחירה שלי הייתה שנתיים שלוש, לפני שהיו צפויות בחירות שבהן ביבי היה אמור להתמודד על ראשות הממשלה, כי הבחירות היו מיועדות להיות מתישהו ב-1996.
כן, ארבע שנים של רבין, 92-96.
כן, 93. לכן יצא ככה שבאותה תקופה האיש הכי מרכזי מבחינת התפקיד שלו במדינה הייתי אני מהליכוד, כי הליכוד הייתה באופוזיציה, והניצחון שלי ככה, כפי שאמרת, הוא היה מהדהד, והוא גם היה בו איזשהו ניחוח של הבטחה, מי שמסוגל לנצח בירושלים את טדי קולק ולהביס אותו בהפרש של 25%, אולי הוא גם יכול להיות מועמד לראשות הממשלה, וגם כתבו את זה אז בונים, וזה מאוד התריד את ביבי נתניהו, ואז ביבי נתניהו יום אחד מבקש לי פגישה, ואומר לי, אני אבוא אליך לעירייה, אמרתי לו, ביבי אתה ראש המפלגה, אני אבוא אליך, לא, אני שמעתי שיש לך לשכה נהדרת, עם נוף נהדר, אני רוצה לראות את זה. הוא בא אליי ללשכה, וישבנו לדבר, ואז הוא אומר לי, תקשיב, תראה, הוא אומר בינינו, הוא אומר, מדברים בינינו, אתה יודע, לא היינו חברים, אבל, הוא אומר לי, תשמע, אתה, יש שני אנשים במדינה, שיכולים לנהל אותה, השניים ההם שיכולים לנהל את המדינה, זה אני ביבי, ואתה אהוד. הוא אומר, תשמע, בוא נתחלק, אני, תן לי את הארבע שנים הראשונות, אני אהיה ראש הממשלה, ואחרי זה אתה תהיה אחרי ארבע שנים. הוא אומר, אני צריך רק קדנציה אחת, אני לא רוצה יותר, אני, כל מה שצריך לעשות, אני יכול לעשות בארבע שנים, אני לא רואה סיבה. אני הייתי בהלם מוחלט. קודם כל, אתה מדבר על מדינת ישראל, כאילו שהיא הירושה הפרטית של ההורים שלך, אתה תהיה ארבע שנים, אחרי זה אני אהיה ארבע שנים, כאילו, מה כל העניין הזה? בעצם הכל נראה לי דבר הזוי, מלאכותי, מזויף, מתאים לדרך שבה אני ראיתי את ביבי כבר אז, מאז שהכרתי אותו. וכמובן שנפנף לי אותו מהעניין הזה, אמרתי לו, תקשיב, אתה הרי אמרת שיש לי לשכה יפה, תראה כמה שכה, תראה איזה נוף נפלא נשקף מהחלונות פה. לא בוער לי כלום ולא לוחץ לי כלום. קיצור, הבנתי שהוא בא כדי לומר לי, אל תפריע לי להיבחר ראש ממשלה, כי אני עורך עכשיו עסקה שאתה תהיה אחריי. ואני הבנתי שמה שהוא רוצה בעיקר להרגיע את עצמו, שאני לא אנסה לשבש את תוכניתו להיבחר, ואני הרגעתי אותו, אמרתי לו, עזוב, אני לא רוצה, זה לא בתוכניות שלי, הכל בסדר, לך תיבחר.
תשמע, לימים, זה מתחבר, זה מתחבר באופן פנטסטי לנרטיב שלו מאז, או לפחות בשש שנים, שבע שנים האחרונות, הוא מציע שוב ושוב רוטציות לאנשים על כל מיני דברים על הקרח, ובלבד שיתמכו בו עכשיו, ואחר כך יהיה בסדר. אז זה ממש כאילו היה פרומו לתקופה הנוכחית.
אבל עליי, זה, אני אגיד לך מה זה, מה מתחבר לסיפור הזה. אני לא ימתי להסתיר את החוויה המוזרה הזאת משני חברים טובים ששיתפתי את הפעולה, אחד זה דן מרידור והשני זה בני בגין. אז כשאני ראיתי את דן, אמרתי לו, דן, תשמע מה קרה לי, ואני מספר לו את הסיפור הזה. הוא אומר, עכשיו אני אספר לך, הוא אומר, לפני שבועיים היה אצלי ביבי, ושני האנשים שיכולים לנהל את המדינה אז, היו דן מרידור וביבי. הוא אמר לדן מרידור אותו דבר.
אוי, זה נדר.
לימים גם בני בגין סיפר לי שגם לא הוא אמר אותו דבר. אתה ואני יכולים לנהל את המדינה, אני אנהל אותה 4 שנים, אחרי זה אתה. לימים, עכשיו, בשנים שלפני 1996, ביבי בסוף נבחר, ליצחק שמיר היה רצון אז ש... ביבי יבחר ושרבין ירד מהבמה. מדוע? משום שמבחינתו של שמיר, העובדה שרבין עלה, זה פתח את הפתח לכל ההתפתחויות המדיניות שהיו בניגוד לכל עמדותיו ולכל השקפותיו.
שנה לפני זה צריך להגיד, הוא הלך לוועידת מדריד כמי שכבר עושד, אותו שמיר.
כן, כן, כי שמיר לא...
ערבים, לא אותם ערבים והים
לא,
אותו ים.
לא, לא. לעשות צדק עם שמיר.
Okay.
שמיר בעיני היה איש גדול. שמיר לא האמין בלעשות שלום עם ערפאת.
Okay.
אילו שמיר היה צריך להתמודד עם אבו מאזן, כפי שאני הייתי, בתקופה שלי, ייתכן מאוד שהיו שונות, משום שזה נכון שהיה איש ארץ ישראל השלמה, ושהוא לא האמין בכל מיני דברים, אבל שמיר היה איש מאוד מאוזן, ומאוד מאופק, ומאוד מרוסן, ומאוד אחראי, והוא חשב שערפאת היה טרוריסט ונשאר טרוריסט, והוא לא טעה. לעומת זאת, הוא חשב שאבו מאזן הוא איש אחר, ואני חושב שאילו אבו מאזן היה בתקופתו, יכול להיות שהוא היה מגיע לסוג אחר של הידברות איתו, ולא כמו שהיה לו עם ערפאת במדריד, שהוא לא יכול היה. שמיר, היה לו רושם שגם אני וגם דן מרידור, וגם בן בגין לא כך עוזבים לביבי. ואז הוא מאוד רצה שנעזור לביבי, כי הוא מאוד היה חשוב לו שביבי יבחר, ושהליכוד יחזור לשלטון, ושכל החששות מפני ההתפתחויות המדיניות, שנדמה היה לו, נראה היה לו, שרבין מוביל אליהם, ייעלמו. ואז הוא מתקשר איתי יום אחד, והוא אומר לי, היי יוד בני, למה אתה כל כך לא עוזר לביבי? ואז אני אומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור על ביבי. סיפר לו את הסיפור הזה. ואמרתי לו, תגיד לי, יצחק, אתה היית מסוגל לדבר ככה? תגיד לי, ככה מדבר אדם שרוצה להיות ראש ממשלה? הוא ייתן לי 4 שנים, הוא ייקח ממני 4 שנים, וזה, אני, ההוא, בני בגין, דן מרידור, כל אחד, איזה מין סגנון זה, איזה מין בן אדם זה? שמיר היה בהלם. לימים שמיר אמר שבנימין נתניהו הוא מחבל.
מלאך הבלה, כן.
מלאך הבלה.
מלאך הבלה. זה מה שרציתי להזכיר קודם. שמיר היה מאוד מפוקח, הוא גם בסופו של דבר כנראה הבין מי זה נתניהו.
כן.
אוקיי, אז אתה הזכרת קודם את דן מרידור ואת בני בגין, ואני מניח שאפשר להזכיר עוד לא מעט שמות, כמובן שמיר, ארנס. הקמתם את הליכוד איפשהו בתחילת שנות ה-70.
73.
יפה, והליכוד בעצם מ-77, בהפסקות מסוימות, הוא הכוח הדומיננטי הפוליטי במדינה, כמעט לכל כיוון שנרצה להסתכל עליו, היו תקופות של ברק, והיה קדימה, שזה היה סוג של הליכוד, כי הרי רוב הבכירים של הליכוד הלכו איתך ועם שרון, לקדימה.
חלק מהבכירים של הליכוד, אבל אל תשכח שמי
שהלך... וגם פרס ודליה איציק וחיים רמון.
שמעון פרס וחיים רמון ודליה איציק.
אני זוכר מצוין שזה היה ניסיון מדהים. אגב, אתם הנחלתם, אתה כראש ממשלה, כראש הרשימה, הנחלת לנתניהו את התבוסה הגדולה ביותר שלו כפוליטיקאי מאז ומעולם, 12 מנדטים של הליכוד, שכולנו אמרנו, אוקיי, הליכוד נמחק, אבל כמובן שכבר כל כך הרבה פעמים מחקו את הליכוד, אז אף אחד לא יוכל להספיד אותו. אני חותר למשהו אחר, הליכוד שהיה אז, ואני חייב, אתה יודע, גילוי נאות, אני איש שמאל, מעולם לא הצבעתי לא לליכוד ולא לשום דבר קרוב לזה, והשקפת עולמי היא שתי מדינות ושני עמים, ואפילו צפונה מזה על שוויון בתוך ישראל וכן הלאה והלאה והלאה, ההשקפה שלי פחות חשובה כרגע, אבל עדיין הליכוד הייתה מפלגת שלטון יחסית שפויה. זה לא קיים היום. הליכוד הזה לא קיים היום בכלל. מה לדעתך קרה שם בחמש, שבע שנים האחרונות, אולי בשלוש, ארבע שנים האחרונות?
תראה, בשלוש השנים שבהן אריק, מ-2003 ל-2006, שלוש שנים האחרונות של כהונתו, ביבי עסק כל הזמן בתעמולה בתוך הליכוד, שמטרתה הייתה להקצין את העמדות. וזה היה לסיעו במאבק על נושא הליכוד. אמנם ביבי בעצמו חלק ניכר מסרי הליכוד שאחרי זה לא עזבו איתנו לקדימה, כמו ישראל כץ, כמו מלי לימור לבנת, כמו סילבן שלום ואחרים. והתוצאה הייתה שבעצם אנחנו הגענו למצב שאנשים כמו שרון וכמו רבים אחרים הרגישו שהלך הרוח שמאפיין את הליכוד באותה תקופה זה לא מה שאנחנו הזדהינו איתו, לא מה שאנחנו האמנו בו, לא מה שאנחנו תמכנו בו, וזה בעצם הוביל להקמת קדימה. אנחנו עזבנו את הליכוד. מה שנשאר בליכוד זה השוליים של הימין הקיצוני. אז בהתחלה מבחינת הנבחרים הם היו בסך הכל 12, אבל זה היה כל ימין קיצוני, כל מי שהיה שם ונשאר בכנסת זה היה ימין קיצוני, וכל הימין המתון, האחראי, הממלכתי, שמאמין בזכויות אזרח, בהגינות כלפי יריבים, מאמין כמובן גם במערכת המשפט, מערכות אכיפת החוק, כל הדברים האלה, גם כאשר הוא מחזיק בעמדות שהן די ימניות, אם כי הרבה פחות ימניות מאשר העמדות של הליכוד כפי שהיה, בכל זאת הוא משקף איזה סוג של נורמטיביות ושל איפוק ושל ריסון ושל כבוד שלא נותרו בליכוד. זה היה בקדימה, וקדימה ניצחה בשתי מערכות בחירות, זה לא מערכת אחת. אנחנו ניצחנו גם ב-2006
וגם ב-2009.
גם כשציפי לבני עמדה בראש הליכוד ב-2009,
ראש קדימה,
כל המערכים, בניגוד למה שחשבו, בסך הכל הציבור שהצביע עבור קדימה היה מרוצה מקדימה. הוא הצביע בעדו פעמיים, בערך באותו מספר, 28-29, זה אותו דבר. והוא עיקה את ביבי ואת הליכוד של ביבי. מה שנשאר שם, נשארו שם השוליים הקיצוניים, הימניים, המסיתים, הפלגנים, וביבי נתניהו הוא, תראה, ביבי נתניהו הוא סכסכן, בעל הבנה שהייתי אומר מייצגת איזה סוג של ערכים פשיסטיים, שבהם הצרכים האישיים שלו, השאיפות שלו, הם בעצם הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר. זה לא שביבי הוא למשל איש ארץ ישראל השלמה, הוא מין בארץ ישראל השלמה.
טענה שהוא הרבה פחות ימני מכולכם, שהוא פשוט אופורטוניסט.
כן, הוא לפחות, אין ויכוח על זה, שהוא היה, תראה, כשעשו את הסכמי אוסלו, היו צריכים לעשות הרי ויתורים באזור חברון.
כן, הסכם חברון הוא חתום עליו, אני זוכר.
ורבין לא ביצע את זה, ופרס לא ביצע את זה, מי שביצע את זה...
נכון, הסכם חברון חתום נתניהו. נכון.
אז מבחינה הזאת, אני לא חושב שבאמת מה שביבי מייצג, ואם מחר בבוקר ביבי יצטרך להביא לליכוד הזה איזושהי ויתורים טריטוריאליים קיצוניים, הליכוד הזה יקבל את הוויתורים האלה לא מידה. הליכוד של היום בנוי על הסתה, על טיפוח של רגשי כיפוח ושל איזושהי שנאה כלפי הפריבילגים, כשהליכוד מאגד בתוכו את כל האנשים שהם מייצגים כביכול איזושהי תחושה שנגזל מהם משהו שהיה מגיע אליהם, ומי שיודע לטפח את התודעה הזאת ולהזין אותה בצורה יוצאת מן הכלל, זה בנימין נתניהו. זה הפריבילג מרחביה שחי את רוב, צמח את רוב חייו עד גיל שירות בארצות הברית, ואחרי שהוא שירת בצבא חזר לארצות הברית, כי הוא ראה בעצם בארצות הברית את מדינתו, והתכוון להישאר.
זאת אומרת, הטרגדיה שלו זה שהוא לא נולד בארצות הברית, שהוא לא יכול להיות, שהוא לא יכול להיות
נשיא ארצות הברית. כפי שרעייתו, שתשרף המדינה,
כן,
תשרף המדינה, אנחנו ניסע לאמריקה.
כן.
ביבי יכול להיות נשיא אמריקה, רק היא לא ידעה שבשביל להיות נשיא אמריקה צריך להיוולד באמריקה.
נכון. נכון. הסיפור עם הליכוד בעיניי עוד יותר מדהים אם מסתכלים עליו היום במובן של מה שאמרת עכשיו, ואני מסכים איתך לגמרי, כי ראינו את זה קורה, שאם מחר בשביל ההישרדות האישית שלו, ובשביל להגיד להם אתם תמשיכו, אתם תחזרו לשלטון ותקבלו את כל המשרדים והג'ובים והכסף, whatever it is, צריך לא יודע מה, להחזיר את אריאל, או את אופרה, או לפרק מחדש את גוש עציון, אז הם יקבלו את זה, כמו שאמרת פחות או יותר במילים שלך לפני רגע, כי יש פה סממנים שהם הרבה מעבר להערצת המנהיג, יש פה סממנים של קאט סביב מנהיג, שממש לא משנה מה הוא עושה, איך הוא עושה, וכל מה שנחשף עליו. עכשיו, זה משהו שאני חושב שישראל הצעירה, בת 74-5 עונת, לא ידע מעולם, אפילו בן גוריון לא זכה, אפילו בגין לא זכה למידת ההערצה כזאת, והוא יצר פה קאט של מאות אלפי אנשים, שפשוט סוגדים לכפות הרגליים שלו. איך דבר כזה יכול היה להתפתח? אני פשוט לא מצליח להבין.
אני דווקא רוצה להשתמש בדוגמה שהבאת של בן גוריון, ולתאר איזשהו תהליך שאני צופה שהוא יקרה גם ביחס לליכוד. תראה, בן גוריון היה מנהיג דומיננטי ביותר, בעיניי אולי, אני חושב שהוא בוודאי גדול המנהיגים של עם ישראל ב-150 השנה האחרונות, ובמידה מסוימת הוא אחד מהמנהיגים החשובים ביותר של המאה ה-20. מבחינת ההישג שלו, מבחינת העוצמה שהוא הבין, מבחינת החזון שלו, תשמע, מה שהוא עשה, עם כל הכבוד, כל מיני מנהיגים אחרים, אין לזה דומה. להקים את מדינת ישראל, לשמור על קיומה, לאפשר לה לעמוד בכל המשימות שעמדו בהן, זה מעשה פלאי שאין לו מקביל, לפי דעתי, בהיסטוריה האנושית המודרנית. וזה בן גוריון. עכשיו, בן גוריון היה איש לא נחמד, ברמה האישית, זאת אומרת, הוא לא היה איש שהיה קל להידבר איתו וקל להסתדר איתו, והוא ידע לטפל באנשים ש... הוא פעל איתם לא פעם ביד, באגרוף ברזל.
להפעיל את איסר הראל.
לא, איסר הראל זה דוגמה אחת, ומה אם איך קוראים לו, מה אם ויצמן, כן. שהוא היו ביניהם, הרי הייתה ביניהם שנאת עולם, ובינו לבין שרת, הייתה...
שרת היה השעיר לעזאזל, אולי הראשון שאנחנו יכולים לזכור כרגע.
ובסופו של דבר, תראה מה שקרה, הוא עזב את מפלגת העבודה שהוא הקים, שהוא היה המנהיג שלה, שהוא היה הגורו שלה, שהוא היה נותן ההשראה שלה, שהוא היה האבא של המפלגה והאבא של המדינה, והוא הקים את רפי, ואנשי מפאי, מצביעי מפאי, נתנו לו נוקאוט בפרצוף, רפי קיבלה 10 מנדטים, כשחשבו שרפי תזכה, רפי הייתה, אל תשכח, היה בן גוריון,
בן גוריון ופרס,
היה משה דיין, היה שמעון פרס, והיו כל היתר, כל האנשים האלה שהיו דמויות מיתולוגיות בתהליך ההקמה וההגנה של מדינת ישראל. עכשיו, מפלגת העבודה ניצחה את רפי, אבל מפלגת העבודה הזאת, שנחל על זה, איזושהי זרי דפנה שהיה בה לא מעט סיאוב, ולא מעט עיסוק בעצמה או באינטרסים שלה, בסופו של דבר, היא הלכה והתפוררה, והיא התרסקה, ועכשיו מרב מיכאלי מקווה שהיא תוכל לשקם אותה, ואולי להפוך את החדש מחדש למפלגה שלטונית. אני בוודאי מאחל הצלחה למשימה שלה להגדיל את מפלגת העבודה, זאת לא משימה פשוטה. אני חושב שדבר דומה יקרה לליכוד.
אבל אנחנו צופים את זה כבר המון שנים, וזה בינתיים עוד לא קרה.
זה לא כל כך המון שנים, אתה בעצמך אמרת שב-2006...
מאז 2006, מאז 2006 נדמה היה שהליכוד לא יתרומם מחדש.
רגע, אז בואו נשים דברים בפרופורציה שלהם. לפני 16 שנה היו בחירות, כשהייתה התמודדות בין מועמדים ששניהם נראו מועמדים לגיטימיים לראשות ממשלה, אז ניצח המועמד שייצג עמדה יותר מתונה, יותר אחראית ויותר פייסנית, וזה אני. בצורה מוחצת ניצחתי את ביבי.
וחייבים להגיד, אחרי ההתנתקות שהייתה כאילו סדין אדום בפני הימין.
אחרי ההתנתקות. מה שאני רוצה לומר זה שאם למחנה, זה שמתמודד היום עם ביבי, תהיה דמות שמזוהה כדמות מנהיגותית שיש לה ניסיון ויכולת ואיזושהי פרפורמנס כבר שעמד במבחן, אז אתה תראה באיזה מהירות הליכוד הזה יתרסק של ביבי. וזה רק שאלה של זמן.
השאלה אם יש לנו את הזמן הזה.
אני לא חושב שזה יקרה בבחירות האלה, אבל זה יקרה בבחירות שלאחריהן, והבחירות שלאחריהן לא תהיינה זמן ממושך לאחר הבחירות האלה, כי בבחירות האלה...
אנחנו נגיע לאותו dead end. סביר להניח.
אני חושב שאנחנו לא נגיע להכרעה אמיתית.
כן, אמרתי, יהיה dead end גם בבחירות האלה. ובכל זאת אני חוזר למה שאלתי קודם, כי זה מטריד אותי, כי אנחנו רואים היווצרות של קאט. של 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 איזושהי פסיכוזה המונית של הערצה לאדם אחד ספציפי. אף אחד מכל הסבבים אותו לא מעניין את הקהל שלהם, לא השרים הבכירים שלו, אם יש דבר כזה בכלל, לא חברי הכנסת על הקקנים שלו, לא, זה הוא והסביבה הקרובה שלו, זה כמובן מי כמוך יודע, המשפחה הקרובה, אתה מכיר את הסיפור הזה ממשפט שמתנהל ממש בימים אלה, ההידבקות, ההתעלקות על הדבר הזה שנקרא ביביזם, הפסיכוזה הבאמת מטורפת הזאת, מזכירה לי ימים ומקומות אחרים היסטורית. אולי קצת את תקופת טראמפ, אבל אמריקה כל כך גדולה שזה קשה להשוות, אבל אם אנחנו הולכים, אתה יודע, למרקוס, לצ'אוצ'סקו, לפרון, זה אדם אחד, אדם אחד, איך זה קורה?
קודם כל, אני בהחלט חושב שיש כאן תופעה חולנית. יחד עם זה, אני כנראה יותר אופטימי ממך. אני רוצה לומר משהו, מבלי שאני לחלוטין משווה חס וחלילה את ביבי, לא לבן גוריון ולא לבגין. אבל הייתה תקופה שהייתה הערצה מטורפת לבן גוריון בארץ.
נכון.
שקירה את הערצה לביבי. הייתה תקופה שהייתה הערצה מטורפת למנחם בגין. ההבדל הוא באישיות של שניהם לעומת האישיות של ביבי. ביבי הוא אדם רופס, הוא סמרטוט. הוא אדם עם חוט שדרה עקום מלכתחילה. הוא אדם שבעצם הבן שלו יכול לשכב על ארבע ברצפה של המשרד שלו, בעת שיושבים שם הכבר שלו ולהוציא לשון ואומר, תלקח, תלקק לשר האוצר ולעשות עוד כל מיני דברים מטורפים. ואנחנו כולנו יודעים שבעצם ביבי לא מסוגל להעביר את ההחלטות ביחס לניהול המדינה בתקופה שהוא היה ראש ממשלה, שאשתו שרה ובנו יאיר לא הסכימו להם. שהם לא הסכימו למה שהוא נאלץ.
מתווה הפליטים, זה היה דבר דרמטי.
זה היה דוגמה, זה יש דוגמה אחת, אבל
כן,
יש דוגמה
יש הרבה כאלה,
שהביא אותה בעדותו במשפט שלי, ניר חפץ, הוויכוח שהיה לו עם משה כחלון, כשהוא היה שר האוצר, על השאלה אם יקום תאגיד השידור.
תאגיד השידור, כן.
והבן שלו איים עליו שזה בניגוד להחלטת המשפחה, הוא ניסה לטרפד את זה, ביבי, ברגע האחרון הפך את דעתו, ואלמלא משה כחלון הודיע שהוא מפרק את הקואליציה, אז היו נכנעים לעמדות של שרה ושל יאיר. אז מה שאני רוצה לומר, תקופת ההרצה לבן גוריון הסתיימה ברגע מסוים, וכשזה הסתיים זה היה גם אכזרי וגם עוצמתי. אותו דבר קרה עם בגין. אתה יודע, אני נדהם לחשוב שהיום אם תתפוס אדם ברחוב ותשאל אותו מי זה בן גוריון, אז כמובן שאנשים מבוגרים יזכרו מי היה בן גוריון, אבל רבים, לא מעטים, יגידו לך שבן גוריון זה נמל תעופה. ומנחם בגין,
כן, זה כביש.
זה הייווי בירושלים.
כן.
או רחוב בתל אביב. ואני מה, לא הרבה שנים יגידו על בנימין נתניהו שהוא איזושהי מערה, אני יודע, או מנהרה בין מודיעין
למכבי. אם הוא יסיים את הקריירה כמו שהוא מסיים כרגע, קשה לי לראות איך משהו יקרה על שמו anyway, אבל זה כבר...
אבל אני אומר את זה רק בתור...
כן, כן, ברור, 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 זה באמת דיון אחר.
אני לא רואה בתופעה של ההרצה אליו משהו שהוא בנוי על איזושהי תחושת אמוציה אמיתית חזקה ויציבה, אלא תופעה זמנית שהיא תתפרק מהר יותר מכפי שחוששים חלק מאלה שמתבוננים בתופעה הזאת וחרדים מפני התוצאות שלה.
גם אם נניח היום גנץ או לפיד או כל דמות אחרת שלצורך העניין תיאורטית יכולה להביא בבחירות הבאות באיזושהי קואליציה ברשימות משותפות, בין 20 ל-30 מנדטים באיזושהי התאגדות משותפת, ולהיות משקל נגד לליכוד שנניח יהיה 30 פלוס מנדטים, עדיין יש פה איזושהי, זה מצטרף לפסיכוזה הזאת, דרי מצד אחד וגפני ומי שמחליף את ליצמן והכל, אני הייתי משוכנע שהם ישבו 3 חודשים, 6 חודשים, כמה שזה לא ייקח באופוזיציה, יבינו שזה לא משרת את המטרה שלהם, ויגידו לנתניהו, עם כל הכבוד, אנחנו מאוד מעריכים אותך, אבל אנחנו צריכים גם לטפל בבוחרים שלנו, ובינתיים זה לא קורה, וכמו שזה נראה כרגע, כל זמן לפחות שלא בתמונה, זה לא קורה.
אני מעריך שאם בבחירות הקרובות, מפלגת הליכוד לא תצליח לרכז 61 קולות, שיאפשרו לה לעמוד בראש קואליציה, אז הליכוד הוא יהיה זה שיפטר מנתניהו.
גם את זה כבר אמרנו כמה פעמים.
לא יודע כמה פעמים. אני לפני כל מערכת בחירות השתדלתי להעריך באופן ריאלי מה תהיין התוצאות והמהלכים הפוליטיים שיבואו בעקבותיהן, ובסך הכל אני מעריך שלא טעיתי בערכת המצב בצורה רצינית. אני רוצה לומר לך משהו, פשוט שנקבל פרופורציה גם לגבי ההיסטוריה. אתה אומר, החרדים משתפים פעולה וכו', אני אספר לך סיפור. תראה, החרדים היו השותפים הכי מובהקים של מפאי ההיסטוריה.
נכון, הברית ההיסטורית.
המפד"ל ואגודת
נכון, נכון,
ישראל
נכון.
וכל, היו השותפים הכי מובהקים של מפלגת מפא"י ההיסטורית במרבית השנים שמפא"י שלטה במדינה. אנחנו בסוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90, אחרי שהוקמה ש"ס, שבעצם הוקמה על ידי רב אשכנזי, על ידי הרב שח,
כן.
שהקים את ש"ס, אז ש"ס הייתה מאוד מתונה מבחינה מדינית, ואנחנו זוכרים כולנו את התרגיל ההיסטורי, שנקרא התרגיל המלוכלך, או התרגיל המסריח ב-1990, שמפלגת העבודה הגישו אי אמון,
שתקעו את פרס, כן.
לא, לא היה צריך אימון קונסטרוקטיבי,
כן.
מספיק שהיה רוב נגד הממשלה, וש"ס הודיעו למנחם בגין, ליצחק שמיר, שאם יצחק שמיר לא יקבל את ההמלצה של הרב עובדיה, אין להם ברירה, הם לא יוכלו להצביע אימון בממשלה, והממשלה נפלה. עכשיו תראה, הממשלה נפלה כי ש"ס לא הצביע בעד הממשלה. בעקבות זה קרא הנשיא לנציגי המפלגות, ואחרי יומיים הוא הטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על שמעון פרס. אבל כשהוא התייעץ עם המפלגות על מי להטיל את התפקיד, ראה זה פלא, ש"ס, ששבוע קודם הצביע להפיל את שמיר, המליצה לנשיא המדינה שיטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על שמיר. איך זה יכול להיות? הרי הם הצביעו נגד. זה יכול להיות משום שהעולם הרבני, המנהיגות הרבנית, נתנה אולטימטום אשכנזית, נתנה אולטימטום לרב עובדיה יוסף, ואמרה לו, אתה לא יכול להמליץ על פרס, אתה תמליץ על שמיר, וכל ש"ס הצביעו עד, המליצו על שמיר, והרבי מלובביץ' נתן הוראות לשני חברי כנסת נוספים שהיו חסידי חב"ד, שהיו במסגרת יהדות התורה או אגודת ישראל, זה הרב ורדיגר, והרב מזרחי, ובאותו רגע לפרס כבר לא היה רוב, הוא לא יכול היה להקים ממשלה. החרדים כבר אז היו משועבדים לחלוטין לברית שלהם עם הימין, כמו שהם היו לפני כן משועבדים לברית שהייתה להם עם מפא"י ההיסטורית.
בגלל זה אני כל כך מתפלא שכבר עברה שנה ויותר שהם לא עושים חשבון חדש. זה מה שמפתיע אותי.
בבוא הזמן הם יעשו חשבון חדש. לא צריך לי, לא צריך להתרגש.
לא, לא, זה לא התרגשות. אני, אתה יודע, אני לא אסגיר כאן את גילך, הוא ידוע, ושלי אני יכול להגיד, צעיר ממך בקצת יותר מעשור, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו לא בגיל שמתרגשים מהדברים האלה. בוא נקפוץ רגע לתחילת שנות ה-90. אתה שמיר מפסיד את הבחירות, רבין עולה לשלטון, ואז מתחילה מערכה קשה, אלימה, רוויית יצרים וסנאות, וזה מגיע לשיא באותה עצרת בכיכר ציון. ומישהי שדיברתי איתה אתמול, ככה התכוננתי לשיחה איתך בכל מיני זוויות, היא אמרה לי, תזכור, אהוד אולמרט לא היה על המרפסת. אהוד אולמרט לא היה על המרפסת ההיא. עכשיו, אני לא טוען לרגע שאתה הגית את הסיסמה פרס, או אחר כך ברק יחלקו את ירושלים. אבל לא היית פרווה במאבק הפוליטי של 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 הימין נגד של הליכוד נגד רבין. ועדיין יש תחושה, שהבחנת שהמטוטלת הולכת למקומות רעים מאוד ככל שהתקרבנו לאזור הרצח. תאר לי קצת את המהלכים אז.
קודם כל אני הייתי מאוד לא מזוהה עם המאבקים האלה, גם נגד פרס וגם נגד ברק. במקרה של פרס אמרתי לביבי מראש, מה, אני לא בעד הסיסמה הזאת, אני ראש עיריית ירושלים, אני לא מבין מה ההיגיון או מה התועלת המדינית שיש לנו מזה שאנחנו אומרים שפרס יחלק את ירושלים. אנחנו בעצם כאילו אומרים לעולם, תדעו לכם, זה, אפילו בישראל הסכמה שירושלים חייבת להיות בשליטת מדינת ישראל.
ותזכיר לי לחזור עם מה שאמרת עכשיו בעוד כמה דקות. אוקיי.
לא, לא, אז קודם כל, ולא, לא הייתי גם יוצא מדי אקטיבי במערכת הבחירות שלו. תראה, ביבי פנה אליי, אני לא יכול לשכוח את זה. הזמין אותי לפגישה דחופה במלון הקינג דייוויד בירושלים. הייתי אז ראש העיר. ישבנו לפני הבחירות ב-96.
כן.
וישבנו שם, הוא אמר...
אנחנו מדברים על כבר אחרי הרצח? זאת אומרת, זה כבר פרס, זה כבר אחרי הרצח, אוקיי.
כן, לקראת הבחירות. והוא אומר לי, אני רוצה להציע לך, לבקש לך להיות ראש מטה הבחירות של הליכוד בבחירות האלה. ואחרי הבחירות, אני נצח, אתה תהיה שר הביטחון. נורא נורא מוצא חן בעיניי הרעיון ששר הביטחון לא יהיה איש צבא אלא דווקא אזרח. אמרתי לו, שמע, ביבי, אני ראש עיריית ירושלים, אני רק התחלתי, אני רק 3 שנים, הקדנציה ראשונה נגמרת אחרי 5 שנים, זה בסוף 98, עכשיו אמצע 96, לא בוער לי, ואני לא יודע אם אני רוצה את זה, ותן לי לחשוב. סיכמנו שהוא ייתן לי לחשוב, ונדבר יותר מאוחר בערב. אחר הצהריים אני שומע שמשה קצב מונה להיות ראש מטה הבחירות של הליכוד. הכל זה, באותו רגע היה נדמה לו שזה משרת איזושהי מטרה, אז הוא הציע לי להיות, אחרי כמה שעות הוא חזר בו, אז הוא החליף את זה, זה היה לו רלוונטי. אני לא הייתי מעורב במערכת הבחירות, לא הייתי שותף אקטיבי, אני חושב שהופעתי אולי באיזשהו שידור טלוויזיה אחד, אבל הייתי מאוד מינורי במערכת הבחירות שלו. כשהגיעה מערכת הבחירות של ביבי נגד ברק, אני הזהרתי אותו מראש, שאם הוא יגיד שהוא בעד, שברק יחלק את ירושלים, אני אדאג להופיע ולהגיד שזה לא נכון. ואמרתי לו, תקשיב, אתה משתמש בזה, כי אצלך זה סיסמה, הרי זה, אין שום דבר אמיתי בזה. אני אחרי זה צריך לאסוף את השברים שההסתה הזאת יוצרת בחיים של העיר הזאת. אני צריך לנהל את העיר הזאת. אני, אל תהרוס לי את מה שאני מנסה לבנות בירושלים. ולכן כשביבי בכל זאת החליט להגיד שברק יחלק את ירושלים, אז אני הופעתי בשידור טלוויזיה שבו אמרתי שברק לא יחלק את ירושלים. ואמרתי, מדובר פה באיש אמיץ שיש לו רקורד מפואר וכו' וכו', ואין לי ספק שהוא לא יחלק את ירושלים. וכמובן שזה גרם לקרע ביני לבין ביבי, כך שהרבה לפני שביבי אימץ לעצמו את לשון ההסתה, אני היו לי ספקות גדולים לגבי ביבי, ואולי המקרה המובהק ביותר, שמשום מה לא מזכירים אותו, אבל שזה מעיד גם על השקר שעליו בנויה כל אישיותו של ביבי, על הכזב ועל ההונאה ועל הולכת השולל, וגם על מה הוא מסוגל לעשות. היה מצב שבו ממשלת ישראל החליטה על הפקעת קרקעות של מי שייכות לערבים. מי שהייתה אז המפלגה הערבית, הייתה רק כך, עוד לא הייתה משותפת, החליטה להגיש אי אמון. והאופוזיציה של אז בראשות הליכוד הודיעה שהיא תצטרף להצבעת אי האמון. אם הליכוד היה מצטרף להצבעת אי האמון, יחד עם המפלגות השמאל האחרות שהיו נגד העניין הזה, היה רוב להפלת הממשלה. ואני זוכר שאני אמרתי לרבין שלא ייכנע, אני לא אצביע אמון, אני לא אצביע אמון. אבל רבין פחד לסמוך עליי, כי הוא חשב שאני סתם עובד עליו. והוא החליט לבטל את ההפקעה של הקרקעות מערבים, בגלל שביבי נתניהו מהימין הקיצוני של הליכוד, של ארץ ישראל השלמה, היה מוכן להצביע אי אמון יחד עם רק נגד הפקעה של אדמות מערבים. כמובן שבתקופת כהונותיו, בתקופות כהונותיו, אפשר היה להפקיע אין ספור שטחים מהאוכלוסייה הערבית ופלסטינאית לבנות ביישובים לנוער המיליטנטי של גוש אמונים, אבל זה ביבי נתניהו.
אגב, זה בדיוק מה שקרה בחודשים האחרונים, כשהם החליטו שהם לא מצביעים בעד משהו שזה בנפשו של הליכוד, הערכת צווי החירום לשליטה בשטחים.
תחלות צווי החירום לגבי השטחים.
בדיוק, בדיוק אותו דבר.
נכון.
כן, זה ברור לי. אני הזכרתי קודם, ואיכשהו דילגנו על זה, התקופה שהובילה לרצח רבין. אתה כבר היית בפסק זמן, זאת אומרת, מהפוליטיקה, התמודדת וניצחת בירושלים, 93.
הייתי ראש.
כן, לא, התחלת להיות ראש עיר בערך במקביל לחתימה על הסכמי אוסלו. בדיוק, 93, אוסלו. והתחילה מערכה באמת מוטרפת, מררו לו את החיים, ההפגנות, כמובן עם השיא בכיכר ציון, מצעדי הלפידים, כל מה שהיה שם וכו'. איך אתה, ראש עיריית ירושלים, עם האופי, אולי הוא לא זהה לשיקול דעת שיש לך היום, ועדיין איש ליכוד, איש ימין, עובדה שלא היית על המרפסת, ואני לא זוכר התבטאויות, אולי אני טועה, אני לא יכולתי ללכת, אל תקלתי אחורה, איפה אתה מוצא את עצמך בתוך כל האופנסיבה הבאמת מטורפת הזאת שהייתה נגד רבין,
לא
שבסוף, בסוף, בסוף הגיע לרצח?
אני לא מרגיש שייך לעניין, אני לא מרגיש מעורב בעניין, אני לא משתף פעולה עם זה, ואני גם לא משתף בהצהרות האלה.
היה לך תחושה רעה לגבי מה שקרה שם?
תראה, הייתה לי תחושה רעה להגיד לחני מצב שבו אזרח ישראלי יורה ברבין, אני מודה שאני לא ראיתי את זה, אבל ההסתה הזאת הייתה בהחלט בלתי נסבלת, אני לא יכול לשכוח את ישיבת הכנסת, שהייתה אחרי בלילה של העצרת שהייתה בכיכר ציון, הייתה ישיבת כנסת, וכשפועד וזה עם הרכב שלו נסע להיכנס למשכן, בשער התנפלו עליו מאות בני גוש אמונים, וחבר'ה אלימים אחרים תלשו לו
את
הסמל של המכונית, והם החזיקו את המכונית וניינו אותה, והיה ממש חשש.
ופועד בא ואמר לרבין, אתה בסכנה.
ואני זוכר שרבין אז היה נסער ביותר בישיבת הכנסת, ואמר דברים קשים מאוד לביבי. אבל על ביבי זה לא עשה שום רושם, משום שהוא מלכתחילה היה בעד ההסתה הזאת, הוא ליבת ההסתה הזאת, הוא טיפח את ההסתה הזאת. האם ביבי העלה בדעתו שזה יביא לרצח? אני רוצה להאמין שלא, אני רוצה להאמין שלא, אבל זה לא מוריד מאחריותו לתוצאות של ההסתה שהוא עמד בראשה.
כן, כן, ומה שקרה אנחנו יודעים. דיברנו לפני רגע על פרס יחלק את ירושלים, ברק יחלק את ירושלים, ירושלים בכלל, אנחנו יודעים, מרכז העולם, הגרעין הקשה, שורש הסכסוך, אם אתה רוצה או לא רוצה, אפשר להגדיר הרבה מאוד שורשים לסכסוך הזה, אבל ירושלים היא ודאי במוקד. ושמעתי רעיונות איתך וקראתי דברים שכתבת, ואנחנו יודעים בסוף כהונתך כראש ממשלה 2008-2009 על השיחות שניהלת באופן מאוד אינטנסיבי עם אבו מאזן, ועל המפות שהיו או לא היו, או שהגשת או שמשכת חזרה, לא ניכנס לזה, לא ניכנס לכל הטכניקה הזאת עכשיו. היום נדמה לי, וככה אני שמעתי אותך אומר, חלק גדול מאותו נרטיב של ירושלים רבתי המאוחדת לנצח נצחים, אתה לא ממש קונה את מה שאתה הטפת לו אז, אולי שואפת ואיסאוויה ומחנות הפליטים וכן הלאה. כן,
אני אמרתי לאבו מאזן, למחמוד עבאס אז, שמבחינתי ייקח את כל הערים האלה, את כפר עקם שיש בה 80 אלף תושבים, שהיא מחוץ לגדר, למרות שהיא חלק מהמרחב המוניציפלי של ירושלים, אין שם שום שירותים, יש שם פשיעה נוראית, יש שם צפיפות נוראית, יש שם עוני נורא, ולמרות שהיא חלק מירושלים המוניציפלית, לפי החוק הישראלי, אנחנו לא נותנים שם שום שירותים, כמו במחנה הפליטים, וכמו שועפאט, ובכל יתר המקומות האלה. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נהיה שם, בשביל מה אנחנו צריכים את 400 אלף הערבים האלה כאזרחי מדינת ישראל.
וזה אומר עכשיו אהוד אולמרט, שהיה ראש העיר הגדולה והמאוחדת הזאת, ומבחירי הליכוד ושר וראש ממשלה, שהוביל בעצם את הנרטיב של אף שעל בירושלים, בירושלים לנצח נצחים.
אני בהתחלה, זה נכון לגבי ההתחלה, אני לא מתכחש לזה, ואני גם, אני אפילו התנצלתי על זה בפומבי, הודיתי בכך והתנצלתי בפומבי, הייתה טעות. המציאות שבה אני התמודדתי עם בעיות ירושלים שכנעה אותי שמה שאנחנו עושים שם זה לא נכון. האזור היחיד שיש לו משמעות היסטורית אמיתית מבחינת ישראל בירושלים הוא האגן הקדוש, שכולל גם את העיר העתיקה וגם את הר הבית. על כך אני אומר לחבריי, אין לי ספק שכל האזורים האלה הם יותר יהודים מאשר הם קשורים באיזושהי זיקה להיסטוריה של עם אחר. אין לי ספק בזה. אבל מי אמר שצריך שבכל אזור שיש לנו זיקה אליו צריך שיהיה דגל ישראל, ריבונות אקסקלוסיבית של
יותר ישראל. מזה, מה מפריע, מה מפריע מהלך הצהרתי שבו יהיה נניח איזשהו, כמו אני יכול להזכיר לך את הספר מונומנטלי של ליאון יוריס על 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 בנאום אותו קילומטר רבוע של של אזור הר הבית עם שלושה דגלים, אולי הוותיקן כזה, איזושהי מובלעת. הרי יש, אם רוצים, אפשר להגיע לאיזשהו פתרון.
ההצעה הזאת שאתה מדבר עליה, זה חלק משמעותי מההצעה שהצעתי לאבו מאזן.
בדיוק, בדיוק. תראה איזה דרך עשית, אני מאוד מתפעל מזה, אני חייב להגיד.
תראה, ברגע שהגעתי למסקנה שמדינת ישראל לא יכולה וגם לא רוצה להשקיע את המשאבים שירושים כדי להפוך את החלק המזרחי של ירושלים לשווה ערך מבחינת איכות חיים, מבחינת רמת חיים, מבחינת אפשרויות לצמיחה אישית וקהילתית כמו מערב ירושלים, אז אמרתי, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה בירושלים, שהיא בכל זאת הסמל הבינלאומי שאנחנו כל כך רוצים להתגדר בו, אז איך, מה יהיה גורלם של המיליונים האחרים שלא גרים בירושלים? ולכן אמרתי, זה גדול עלינו, אנחנו לא יכולים להישאר פה, אנחנו צריכים לצאת. משהחלטתי שזאת דרכי, החלטתי לעזוב את רשות עיריית ירושלים ולחזור חזרה לכנסת, שזו הזירה הפוליטית שבה אני יכול להתמודד, והיא לא מחברת אותי. אתה לא יכול להיות גם ראש עיריית ירושלים וגם להציג את העמדות שאני מדבר איתך עכשיו, בעת שאתה מכהן כראש עיר. לכן ברגע שהגעתי...
אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, סליחה, אולי דווקא כשהיית ראש עיר, כי אתה היית, כי אתה זה שהיית צריך להתמודד עם, עם זעקות השבר של אנשים שלא יכולים ללדת או, או מתים בגלל שאמבולנס לא נכנס לאיסאוויה ולשועפאט. יכול להיות, יכול להיות שזה, שאפשר להסתכל על זה
אחרי. אני הרגשתי שאני, המקום הנכון שבו אני יכול להיאבק על זה, זה במקום שבו ההחלטות
שבו ההחלטות התקבלו. זה בסדר. זה אגב, אני יכול להגיד לך שאולי גם אתה ראית את ההצעה הזאת שראש עיריית ירושלים אמור, או היה מחשבה במשך שנים לתת לתפקיד הזה מעמד של שר ממשלתי. אז אתה בטח מכיר את את הדבר הספציפי הזה, אבל זה מעולם לא, זה מעולם לא קרה בפועל. אני רוצה לחזור שנייה לנסיבות שבהם רבין הגיע אל סופו אמר, ובמידה רבה מדינת ישראל הגיעה למשבר אולי החריף ביותר בתולדותיה, חוץ ממלחמת יום כיפור נניח, אותה הסתה שהובילה לרצח, שהובילו אותם זרמים מאוד מאוד מסוימים, שלטענתך עשור לאחר מכן, קצת יותר מעשור, גם תרמה באופן דרמטי לסיום הקריירה הפוליטית שלך, לפחות כאדם בכיר, כראש ממשלה, כשחקן מרכזי בזירה. ואני מדבר על המתנחלים ופרנסיהם. אני לא רוצה לסובב את ה... לא רוצה לעטוף את זה בשום צלופן. יש פה כל מי שרוצה לגעת, כל מי שמתכוון לגעת, כמו מי שנגע בהתנתחות למשל, או רבין שחתם על הסכם אוסלו, נרדף עד חורמה. זה מדויק מה שאני אומר עכשיו, או שיש לזה ניואנסים אחרים?
תראה, מה שקרה הוא, לאחר הסכמי אוסלו, הייתה כמובן ציפייה שכל מערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינאים תהיה שונה. אנחנו נתקלנו בפלסטינאים שהיו בעיצומו של משבר פנימי אדיר, כשיש חלק ניכר מהציבור הפלסטיני שמחובר יותר לארגונים הקיצוניים, שלא מזדהה עם ההסכם הזה ולא עם ההתחייבויות שנלוו אליו. ולכן מה שקרה הוא שהם המשיכו בהתקפות הטרוריסטיות שלהם, וככל שהם התרבו את ההתקפות הללו, כך מידת הסובלנות שהייתה לנו לגבי הנושאים באחריות הלכה וקטנה, ואנחנו בסופו של דבר הגענו למסקנה שיכול להיות שאנחנו צריכים לשנות כיוון, ואנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם טרור מצד אחד ועם הסדר מדיני מצד שני. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו הצלחנו להגיע להידברות כזאת עם הפלסטינאים שיכלה הייתה להביא לסיום הסכסוך, אלא שלא עמד להם אומץ הלב הדרוש.
אבל זה רק הם? מר אולמרט, זה רק הם? לנו היה את היכולת להביא את עצמנו למצב שבו, עזוב רגע עזה, עזוב רגע טאבה וסיני, עזוב רגע אפילו את דוגית ושוטית, או איך שקוראים לזה שם בצפון השומרון. אני מדבר איתך על, 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 על הלב של מפעל ההתנחלויות, על הריגיאל ועל המאחזים ועל אופרה ועל כל המקומות האלה שהם פשוט באופן מעשי ותיאורטי ומכוון, נועדו בשביל למנוע איזשהו הסדר.
אני לא מרחיב שזה, אני לא טוען שאנחנו במשך כל השנים התנהלנו כמי שרוצים לעשות הסדר ומוכנים לשלם את המחיר שכרוך בהסדר מן הסוג הזה. אבל אני טוען שב-2006 ו-2007 ו-2008, כשאני ניהלתי מסע ומתן עם הפלסטינאים, זה מה שהצענו להם, הצענו להם הסדר שמבוסס פחות או יותר על גבולות 67, עם מה שנקרא minor modification, זה שינויים קלים בתוואי גבול, כן. כאשר אנחנו מספחים חלק מהגדה, ולעומת זאת נותנים להם שטחים בשווי, בגודל שווה לשטחים שאנחנו לוקחים, ואז הם יוכלו להקים מדינה פחות או יותר בגבולות 67, עם כמובן הסדרי ביטחון מתאימים, עם זיקה לפתרון בעיית הפליטים במסגרת, לא על פי אלא במסגרת יוזמת השלום הערבית, כאשר אני הסכמתי שיחזרו לארץ במשך 5 שנים עד 5,000 פלסטינאים. כלומר, אני הצגתי צעד מאוד סמלי.
זכות שיבה סמלית, הרבה מדברים
על זה. אני לא הייתי מוכן לדבר מעולם על זכות שיבה, אפילו לא...
כן, אבל אתה יודע, מדינה שחיה על פי חוק השבות לא יכולה לזרוק את המילה הזאת כשזה מדובר על מישהו אחר. אבל זו דעתי, זו דעתי.
אוקיי, מכל מקום אני הצעתי את העניין הזה. ולא הייתה שום סיבה בעולם שאבו מאזן לא יקבל את זה, חוץ מהעובדה שהוא לא קיבל את זה, הוא לא
היה עובדה, כן, היה לו תירוץ, ראש הממשלה שלכם עומד לפרוש anyway, ואנחנו לא יכולים להתקדם.
זה לא תירוץ, זה מוכיח על קוצר ראייה, הוא היה צריך להגיד.
אני מסכים עקרונית.
אני לפני שהוא פורש מקבל ממדינת ישראל הצעה, שהוא ידע מראש.
אבל נדמה לי שגם אתה אמרת שכבר אין לך זכות מוסרית שאתה יודע שלא תהיה ראש ממשלה בתוך חצי שנה. נדמה לי שגם אתה אמרת את זה.
אני אמרתי את זה בהקשר למשהו אחר, לא בהקשר להצעת השלום. הצעת השלום במתכונת הזאת לראשונה הוצגה בפני אבו מאזן כבר במאי 2008, כמעט שנה מאז לפני שפרשתי. אז הוא לא היה זקוק לסוף שנת 2008, ראשית 2009, להגיד שזה לא בא בחשבון, הוא יכול להגיד את זה קודם. הוא שמע על כך גם ממני וגם מקונדוליסה רייס, שנסעה אליו בשליחותי, כן. כדי להציג בכלל את השלום. כך שאני יצאתי לו תוכנית. אילו הוא היה מקבל את זה, הוא היה יכול להעמיד במבוכה אדירה את מדינת ישראל בכל רחבי העולם. כשהיו באים אליו בטרנות, הוא אומר, הנה הצעת שלום שישראל הציעה, אני מקבל אותה, הבעיה עם ישראל היא שהיא לא מקבלת את ההצעות שהיא עצמה הציעה.
בגלל זה הוא כנראה לא קיבל את זה, כי הוא ידע שגם הוא בסוף לא יוכל להביא את הסחורה הזאת. אוקיי, נדמה לי שסקרנו, חוץ מאשר את הדברים שכולם דיברו עליהם, כל ההשתלשלות וכל הפרשות, אני רוצה להניח להם כרגע, אבל יש לי בכל זאת, ככה לקראת סיום, שאלה אחת שהיא שאלת מסגרת, והיא מטרידה אותי, כי לא הצלחתי להגיע עד הסוף, בכל התחקיר שעשיתי, לתשובה אחת, ואני אשמח אם תהיה גלו איתי בקטע הזה, לא שלא היית עד עכשיו. יש חרטות? כי אני מסתכל על הקריירה שלך, והמילה הכי גדולה שאני יכול להגיד, מעבר להכל, זה החמצה. פשוט החמצה, חבל, חבל, עם כל הכישורים וכל הלהט וכל העשייה הגדולה והמעבר מקצה פוליטי אחד למקום שבו לפחות אני וחבריי עומדים עכשיו והכל, ובכל זאת אתה כבר, מה זה כבר, 15-16 שנה מחוץ למסגרות של העשייה האמיתית, הדברים שאתה אומר עכשיו הם מופלאים בעיניי ברמה גם הפוליטית וגם המדינית, אבל אתה לא שם, אתה לא שם עכשיו, וחלק בגלל נסיבות שאתה דיברת עליהם, וחלק בגלל גם האישיות שלך, בגלל מי שאתה, בגלל האופי שלך. איך אתה מסכם את החלק הזה, כרגע המסכם, לפחות נכון לעכשיו, של חייך הציבוריים?
קודם כל, רק לשים דברים על מקומם. אני בדיוק 13 שנה לא בחיים הפוליטיים, לא 6.
כן, סליחה.
בשנים האלה, כל שנה זה זמן. ב3 שנים זה ודאי זמן.
כן, כן.
אם יש לי חרטות, ודאי שיש לי חרטות. אתה מכיר אדם נורמלי, מאוזן, שלא, אין לו חרטות על דברים מסוים.
לא כולם, ודאי... לא כולם עודים בהם, אתה יודע.
אני, אין לי שום בעיה להודות בעובדה שהיו דברים שחבל שקרו, וכשמדובר באדם שהיה מעורב בצורה כל כך אינטנסיבית במרכז של העשייה הציבורית והמדינית הביטחונית של מדינת ישראל במשך הרבה שנים בתפקידים שונים, בוודאי שהוא במהלך הדרך עושה גם טעויות, ואני עשיתי טעויות ועשיתי שגיאות, וגם פה ושם יכולתי לקבל החלטות יותר נכונות. אין טעם להיכנס לכל פירוט הדברים האלה עכשיו, כי זה ייקח לנו יותר זמן ממה שעד עכשיו...
גם נדמה לי שהדברים כבר נאמרו כל כך הרבה פעמים, שאני לא ראיתי צורך לחזור אליה.
כן, אבל אני אומר לך דבר אחד, אני לכל אורך דרכי מעולם לא מעלתי באמון של האנשים שנתנו בי אמון, ולא עשיתי דבר שהיה בו כדי להצדיק את מה שהראה. כל היתר אפרט בספריי שכתבתי על התקופה הזאת, ויבוא יום והם ידברו באדם בצורה שלא יכולה להשתמע לשתי פנים. אבל אני מסכים איתך בדבר אחד, שבסופו של דבר היינו יכולים להביא למדינת ישראל עתיד טוב יותר מזה שנשקף לה כרגע.
כן, וזה מצער שזה פוספס, ואולי זה גם חוזר למילה החמצה שבעיניי היא, אני לא יודע, היא אומרת הרבה ומקפלת בתוכה עוד יותר הרבה דברים. עוד משהו קטן אחד אישי, הרבה אנשים שדיברתי איתם אמרו לי, תשמע, אהוד אולמרט הוא אדם שמאוד כיף, הוא איש שיחה, תענוג לדבר איתו, רהוט, כל זה אני ידעתי, לא היה לי שום ספק בכלל. אבל הוא לא יודע לתחזק, הוא לא יודע לתחזק חברויות פוליטיות, או משהו בסגנון הזה. וכשאני חושב זה, יש פה דיסוננס, ואולי אם היית לוקח את היכולת הזאת של השיחה שעכשיו ניהלנו, שעה ומשהו, שהיינו גלויים ודיברנו, ואני אמרתי מה אני חושב, ואתה פירטת וסיפרת סיפורים, באמת תענוג לשמוע והכל, אולי קצת יותר השקעת אנרגיה במקומות שבהם, איך נגיד, זה היה, it would have been paid off for you, והיית נמצא כרגע במקום קצת אחר. מה דעתך?
אני פעם ראשונה שומע את זה ביחס אליי, אומרים עליי שאני איש של חברים ושאני יודע לשאול.
אבל תראה איפה אנחנו עכשיו.
רק שנייה. טובי.
כן, כן.
זה מה שאומרים. מה שקרה לא קשור לחברויות ולא קשור ליכולת להחזיק אותם, אלא קשור לאיזושהי התגוששות שנועדה לעצור את המהלך ההיסטורי שאני חשבתי שאין מנוס מלקיים אותו, ושאם הוא היה מתקיים הוא באמת היה משנה את אורח החיים וגם את איכות החיים וגם את טעם החיים של מדינת ישראל. זה לא קרה, לא בגלל שלא ידעתי לשמר ידידויות וחברויות, שאותן אני חושב שאני מקפיד לקיים, אלא בגלל שהייתה בי נחישות חסרת פשרות להתקדם בכיוון שחשבתי שאליו צריך להוביל את מדינת ישראל.
אוקיי, אני מקבל את התיקון או ההבהרה בעניין הזה. אני ממש רוצה להודות לך על השיחה הזאת, היא פקחה לי את העיניים בהרבה מאוד מובנים. אני שמח שקיימנו אותה, אני מקווה שגם אתה.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי.